מספללים רפואינו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם,
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
מיד יהיה לנו עוד הרבה מאוד נושאים, ובמרכז שלהם נושא הסוכרת בציבור החרדי. זה עולה למשלם המיסים הרבה מאוד כסף בטווח הרחוק בעיקר, ויש כלים שאפשר לעשות כדי לצמצם את הפגיעה הבריאותית וגם הכלכלית. ננסה לברר מה המדינה עושה בהקשר הזה, תכף הרבה מאוד נושאים לפנינו, אבל לפני הכל מתחילים בכותרות. שלום חיים גיל. חיים גיל, ערב טוב, הפרשן הכלכלי והאסטרטג.
ערב מצוין.
לא מעט נושאים כלכליים היו השבוע על הפרק, אבל בואו קודם כל ניתן את הכותרת הגדולה. משרד האוצר סוף סוף מכניס את הכסף, את היד לכיס, ומחלק כסף לאזרחים, הקלות, נכון?
אני אוהב שני דברים. אני אוהב שאתה אומר שהוא מכניס את היד לכיס, אז אני מזכיר לך שהוא מכניס את היד לכיס שלנו, ובית הוא מחלק כסף, זה נשמע כאילו נותן איזה שהן מתנות, זה בסך הכל מה שמגיע לאנשים, לעסקים. לפי החוק, אנחנו מדברים פה למעשה על הקדמה של תשלומים שכך או כך היו מגיעים לכיסא האזרחים, אם זה החזרי מס, שהתשלום שלהם יוקדם, אם זה הגדלה של ערבויות המדינה בהלוואות לעסקים, ואם זה תשלום שהמדינה צריכה לשלם לספקים שלה, שהחוק קובע שהיא צריכה לשלם את זה תוך 30 יום, אז הם יקדימו את זה והם ישלמו את זה במיידי. בזה נגמר כל הסיפור. אין פה איזשהו משהו, אין פה איזשהו תקציב חדש שאמור לעבור מהכיס של מהקופה הציבורית לכיס של העסקים.
אז אם נשתמש במושג שבו השתמשתי, מכניסים את היד לכיס שלנו אזרחים ומעבירים מכיס אחד לכיס השני, והכל נשאר כפי שהוא, זאת אומרת, אין פה בשורה גדולה.
אין פה בשורה גדולה. אולי אפשר לומר שהבשורה היחידה זה שהממשלה קצת מרחיבה את ההלוואות בערבות מדינה, והיא תגדיל את הנתח שאנשים, שעסקים, יכולים ללוות מ-70 ומשהו אחוז, ל-90 ומשהו אחוז, וכן הלאה. אז בסדר, אוקיי, נחמד, אולי אפילו יהיה הלוואות לתקופות ארוכות יותר, ויתנו לאנשים גרייס כדי לנשום קצת. הכל נחמד, אבל זה ממש, ממש, ממש לא מה שהמשק צריך עכשיו, ומי שמסתובב ברחובות ובערים הלא חרדיות, רואה שבעצם באיזשהו מקום המשק מת. מערכת החינוך עובדת, אבל המשק לא מתפקד.
כן, ועל רקע זה, אגב, מערכת החינוך מתפקדת. ביום חמישי אמור להתחיל המתווה שבו אין בידודים בכלל לילדים. כרגע זה מוטל בספק, נגיד, יש לחץ מאוד גדול של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, שלא לאפשר את זה, בטח על רקע הנתונים שמדברים על כך, שיש לא מעט ילדים שנפגעו מהדלקת הרב-מערכתית, הפינס, הידועה לשמצה, נפגעו בעקבות האומיקרון. זה סיפור עוד כלכלי שנדבר עליו עוד בהמשך, אבל בוא ננסה לדבר על עוד נושאים על סדר היום. אני יודע שאתה מאוד אוהב את תחום מטבע החוץ, והדולר, מה, מתחזק מול השקל.
אוי, הדולר סוגב רצף ירוק של פעם הימים, ואני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני מעריך שהסיפור הזה ייגמר מחר או מחרתיים, משום שכל העולם נושא את עיניו להודעת הבנק המרכזי של ארצות הברית, הודעת הריבית. ההערכה היא שכמובן הריבית לא תעלה בעקבות האינפלציה המטורפת שפוקדת אותם, שמאז 82 לא ראינו אינפלציה כזו, 7% בדצמבר, אבל בטח תהיה הודעה להעלאה של 0.25% ריבית ככל הנראה במרץ הקרוב, והיות ואנשים במתח והם חושבים שתהיה עליה ריבית, אז מילא זה נותן רוח גבית לדולר.
כן, רק נגיד, מדובר בסופו של דבר 3 שקלים, 18 אגורות ו-3 עשיריות, זה השער היציג שנקבע היום, אז אין פה דרמה גדולה, אבל בנק ישראל, אנחנו לא רואים אותם בקרוב מעלים ריבית, נכון?
לא. ואני מזכיר לך שאנחנו לפני שבוע, או קצת יותר, היינו ב-3.09, אז כאילו, זה בהחלט דרמטי, זה קפץ ל-18. אבל זה עניין זמני לחלוטין. המשק הישראלי, הסקל הישראלי, מאוד מאוד חזק הרגע, בעיקר בעקבות השפעה של שוק ההייטק, הטכנולוגיה, וזה לא נראה שהדבר הזה הולך להשתנות, לא רק זה לא נראה שהולך להשתנות, אנחנו יודעים שהכנסות המדינה ממיסים, ואנחנו יודעים שהמע"מ של החודש הזה, החודש דצמבר, הוא זינק בצורה מאוד משמעותית, אנחנו דווקא הפוך, אנחנו כנראה שקל עוד יתחזק.
אתה אומר השקל עוד יתחזק. חיים גיל. הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך בשלב הזה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב. טוב, נושא שדיברתי עליו הרבה פה בחדשות, ביומנים, זה נושא הסוכרת במגזר החרדי, נושא כאוב מאוד, שעולה בדמים תרתי משמע, והשבוע זה עלה על סדר היום בכנסת, שר הבריאות, הגיב לשאילתה של חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה, על השאלה כמה תקציבים מופנים כדי לטפל בשיעורי הסוכרת הגבוהים מאוד של הציבור החרדי. בוא נשמע מה ענה שר הבריאות.
אני אבקש מנהל אגף התזונה במשרד הבריאות לבוא ובדברים, האמת שפה כתוב שאל מול הגופים היציגים במגזר, אני לא יודע בנושאים כאלה, מול מי בדיוק הם מנהלים את זה, מה זה גופים יציגים במסגר, אני מניח שזה זה, זה, זה רשתות חינוך בראש ובראשונה, נכון? אבל נכון, זה גם, אבל זהו ש... אז כן, וגם זה, אני מניח שזה ברשויות מקומיות מסוימות בצורה יותר בולטת, בסדר, 100%, אני אכנס לזה, אתה צודק, אני מקבל, אני לא יודע להגיד לך לגבי שיעורי סוכרת בחברה החרדית, כנראה יש נתונים, אבל בסדר, 100%, אני אדבר איתם ונקדם את זה. תודה.
זה ככה שר הבריאות. שלום חבר הכנסת יעקב אשר. תשמע, הקשבתי לדברים והרגשתי קצת נבוך. שר הבריאות עולה לענות לך על השאלה כל כך בסיסית על הסוכרת במגזר החרדי, והוא לא יודע ששיעורי הסוכרת גבוהים בעשרות אחוזים?
האמת שגם אני הייתי נבוך, ואפילו הערתי על זה במליאה, וזה לא הייתה איזושהי שאלת הפתעה, זה השאלה שהייתה מונחת בפני השר, והצוות שלו כמה ימים לפני, כשמגיעים לכנסת, הם יצאו לבוא עם התשובות, והשאלה שלי התמקדה באופן בסיסי, על האחוז הגבוה, של סוכרת בציבור החרדי, גם בציבור הערבי אגב יותר גבוה, אבל הרבה פחות מהציבור הכללי. והשאלה שלי הייתה שלמרות זאת עדיין מבחינת תקצוב של הסברה, של טיפול, של מניעה, אנחנו נמצאים הרחק מאוד מבחינת תקציבית, כמעט ולא מתוקצבים בעניין הזה באופן ייעודי לציבור הזה, ומה שבציבור הערבי מצד שני, ואני לא, אני מצרה בעניין הזה, אבל הוקצבו את 650 מיליון שקל לנושאים בריאותיים, במיוחד לגבי הנושא של הסוכרת, בגלל הנתונים האלה. אם השר אינו יודע את הנתונים, שאנחנו יותר גבוהים, אז מה הפלא שגם אנחנו לא מתוקצבים, לא בהסברה ולא במניעה ולא בטיפול ולא בדברים הללו.
צריך להגיד בעניין הזה, זה לא נתונים חדשים, זאת אומרת, זה לא משהו שקרה פתאום בשנה האחרונה, זה נתוני 2019 בכלל.
לא, 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 תראה, הבעיות הללו הן בעיות שמתחילות אצל הפקידים, אגב, גם בציבור הערבי, בוא נאמר, זה לא היה מתוקצב, ודווקא בשנה האחרונה זה עלה לתקצוב, כמובן כנראה שהאירועים הפוליטיים גם השפיעו על זה, אבל זה לא משנה, מדובר פה בנפשות, ומדובר פה בהצלת חיים, אבל כשרצו להעלות את המיסוי על שתייה מתוקה, אז הם כן דאגו להגיד כל הזמן חרדים, חרדים, חרדים. אבל כשצריך לתת את התקציבים כדי באמת לעשות את הפעולות שהן הרבה יותר טובות מפעולה הזאת של מיסוי, וכאן הם כפרו כשד, מה שנקרא, בעניין הזה. רק אם יקחו את התקציב שאמור להיכנס לקופת האוצר מהעלאת המס וישקיעו אותו באמת באותם מגזרים שבהם יש אחוז סוכרת גבוה יותר, אז לפחות הצדק הזה יעשה. אבל אני מקווה שהצלחתי להעיר את משרד הבריאות ואת העומד בראשו.
אז אני אגיד לך בעניין הזה,
אני כמובן יעקב אחרי זה, ואם זה לא ישתנה, אז אני אקבל שאילתות נוספות בעניין הזה, עד שישתנה העניין.
אז הפעילות שלך בעניין הזה באמת מאוד חשובה כדי לעורר את המודעות, ואני גם פניתי למשרד הבריאות, ביקשתי מהם, אז הם התארגנו כבר מראש, והעבירו לי תשובה ארוכה שמדברת על זה שהכינו כל מיני תוכניות, לא ברור עדיין מה קורה איתה בפועל, והיה גם פיילוט בישיבות שהם רוצים להרחיב. לגבי אפשרי בריא, שאתה שאלת את השר, שר הבריאות, על זה שיש תוכנית שהיא מיועדת בדיוק בשביל זה, מתוקצבת כבר שנים בלא מעט כסף כדי לעודד, והיא לא פונה בכלל לציבור החרדי, אז הם אומרים, אנחנו פנינו, אנחנו פונים ופנינו לראשי רשויות במגזר החרדי, ואנחנו רוצים לעשות בין השורות, כלומר, הם לא מקבלים מענות מראשי הרשויות. כמי שהיה ראש רשות במגזר החרדי, מה, אם משרד הבריאות אומר לראש רשות, בוא קח כסף, אל תוציא משלך, רק תקדם את הבריאות של התושבים שלך, יש לו סיבה לסרב?
קשה לי להאמין שיש ראש רשות שיסרב לעניין הזה. זה יכול להיות דרך רשויות, זה יכול להיות דרך משרד החינוך, זה יכול להיות דרך הרבה דרכים כדי לעשות את זה. קשה לי להאמין שראש עיר יסרב לכל דבר כזה, מסוג כזה, מסוג שיכול לעזור, ובמיוחד כשזה מגיע עם תקציב. אז אני רוצה לי לפקפק בעניין הזה. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על תקציבים זניחים, ואם רוצים באמת לעשות טיפול יותר רציני, וכמו שידעו לעשות את זה במגזרים אחרים, במיוחד במגזר הערבי עכשיו, אז צריכים לעשות את זה גם במגזר החרדי. אנחנו נעקוב אחרי עניין, אבל אני מקווה שנצליח.
לסיום, גם התבטאת בעניין היום, לגבי חלוקת התקציב לפרסום במגזר החרדי, בנושא הסוכרת, בוא ננסה להתמקד בזה. יש דרך שלכם, כחברי כנסת, כחברי הרשות המחוקקת, לעקוב ולפקח ולוודא שבנושא הסוכרת, הציבור החרדי יקבל את את המשאבים הנכונים כדי...
זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בכלים שיש לנו, ומנסים מה שנקרא בצורה כזו או אחרת, לגרום לממשלה לטפל בעניין הזה, לעשות את מה שצריך, מה שהיה היום בדיון על הלפ"ם, על לשכת הפרסום הממשלתית, ולא רק הסוכרת, ובכלל על פרסומים בציבור החרדי, ככה את הקורונה ואת כל הדברים מסביב העניין הזה, וגם שמה הציבור החרדי שהוא כ-12% מהאוכלוסייה מתוקצב ב-3%.
מבקר המדינה בזמן לא דיבר על זה, וזו דוגמה מצוינת, כי אתה רואה שבסופו של דבר יש פה ציבור ששילם את המחיר הכבד ביותר בתמותה, בתחלואה קשה, בנזקים קשים מאוד של הקורונה, וההסברה אליו, לפחות מבחינת התקציב, הייתה זניחה.
היא הייתה זניחה, והיא הייתה ממש אפסית, היא באה מאוחר. אני רוצה גם להגיד לך שבהבדל בשונה מהציבור הממלכתי, נקרא לזה ככה, או הכללי, כן. שנחשפים כל הזמן, עם פרוץ המגפה בהתחלה, אנשים ראו את זה בכלי המדיה שהם צורכים מה שאנחנו לא עושים, הם ראו את זה בחדשות, הם ראו מה קורה בספרד, מה קורה באיטליה, מה קורה במקומות כאלה, והבינו שהדבר הזה הוא מסוכן. ציבור שלנו, עד שזה חלחל שזה מסוכן, לקח הרבה מאוד זמן. אם היה אז קמפיין אגרסיבי, חזק, שמדבר בשפה של הציבור שלנו, שמגיע למדיות, או יותר נכון לכלי הפרסום שיש בציבור החרדי, אין ספק שהמודעות הייתה יותר גדולה, ואין ספק שגם היה אפשר להציע הרבה מאוד אנשים. ולכן זה כואב שבעתיים האפליה הזאת גם בעניין הזה.
בהחלט, רק שבשונה מהקורונה, שזה עניין נקודתי של מגפה, פה מדובר על משהו שההשלכות שלו עוד שנים ארוכות. חבר הכנסת יעקב אשר, קודם כל תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נמשיך להיעזר בך כדי להמשיך ולהעלות את זה למודעות, עד שנוכל להציל כמה שיותר אנשים את הבריאות ואת החיים שלהם. תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. ממשיכים באותו עניין, אומרים שלום לפרופסור איתמר רז, יושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת.
ערב טוב.
ואיתך אנחנו רוצים, אתה עוסק שנים בנושא הזה של סוכרת, ובטיפול, במניעה, וטיפול כדי לצמצם את הנזקים ולמנוע אותם, ואנחנו מקשרים את זה גם לתוכנית, התוכנית היא שטח כלכלי, אני מזכיר, ואנחנו רוצים להבין, כשמדברים על שיעור של 60% יותר בקרב צעירים חרדים, חולי סוכרת, יותר מאשר במגזר היהודי, במגזר הכללי. מה ההשלכות הכלכליות של שיעור תחלואה כל כך גבוה?
אנחנו בדקנו את זה לפני כ3-4 שנים בקופת החולים הכללית, שבנינו תוכנית גדולה למניעת סוכרת. זאת הייתה תוכנית פילנטרופית עם תרומה של 20 מיליון שקל, שהוביל אותה רונלד כהן יחד איתי, שהשאלה הייתה כמה נחסוך על מניעת כל מטופל עם טרום סוכרת, אם נמנע ממנו להיות סוכרתי.
ומה מצאתם?
מצאנו בקופת חולים כללית, שבתחילה אמרה שהחיסכון הוא 2,000 שקל בשנה. המסקנה הייתה שהחיסכון הוא סדר גודל של 7,000-8,000 שקל בשנה, על כל חולה שאתה מונע ממנו סוכרת.
זאת אומרת, מרגע שהסוכרת התפרצה עד סוף חייו, ואנחנו יודעים שתוחלת החיים שלו קצרה יותר יחסית, אבל עד סוף חייו המדינה מוציאה מהכיס, משלם המיסים, כמובן, מוציא מהכיס עלות של 7,000 שקל לבן אדם מדי חודש?
לא, מדי שנה.
מדי שנה.
מדי שנה.
מדי שנה, אז המכפלות הן עצומות, גם צריך לזכור, אתה יודע, הציבור החרדי, ברוך השם, הוא ציבור שיש הרבה ילדים, הרבה אנשים צעירים, מעט אנשים מבוגרים, אבל האנשים הצעירים של היום יהיו מבוגרים בעוד 20 שנה.
נכון, אני רוצה להגיד יותר מזה. העלות היא ממוצע, כן? כי מטופל חדש לא עולה 7,000 שקל לשנה. הבעיה היא בעיקר בסיבוכים, אי ספיקת כליות ודיאליזה, שהיום 60% ממנה זה בסוכרתיים, ורואים לא מעט מהעדה החרדית שמגיעים לכך. סיבוכים כמו קטיעת רגליים, שלצערי עדיין ישראל מובילה את ה-OECD בקטיעת רגליים, שוב רואים אחוזים גבוהים יותר באוכלוסייה החרדית, גם באוכלוסייה הערבית ואוכלוסיית אחרות, ועלויות הן עצומות. מישהו שעבר קטיעת רגל, 50% סיכוי שיעבור קטיעת רגל או קטיעה נוספת בתוך שנתיים. זאת אומרת, העניות הן מאוד מאוד גבוהות. בקופת חולים כללית יש כ-13% סוכרתיים מעל גיל 20. אבל ההוצאה עליהם מתקרבת לשליש ההוצאה הכללית על אנשים בריאים. זאת אומרת, זה נוגע...
וזה משהו שהולך וגדל בעצם כל הזמן.
נכון, וגם המספרים גדלים, אם לפני 30 שנה היו כ-100,000 איש, היום יש כ-6 מיליון איש, ואנחנו צפויים להגיע לסדר גודל של מיליון בעשור הקרוב.
וואו, זה מספרים באמת קשים, לא סתם קוראים לזה מגיפת הסוכרת. אני רוצה לפני סיום לשאול אותך, אמנם אתה לא פוליטיקאי ולא מקבל החלטות פוליטיות, ובכל זאת אני מנסה להבין באמצעותך, הרי המספרים הללו, משרד הבריאות הכיר אותם, אמנם לא נחשפו לציבור עד שאנחנו לא חשפנו אותם כאן בכל חי, אבל בסופו של דבר הם הכירים אותם במשך שנים, זה לא משהו שמפתיע את מי שעוסק בתחום. איך אתה מסביר את זה שאין שום, כמעט שום עשייה בניסיון למנוע? כן, דיברנו, חבר הכנסת אשר הזכיר את התקציב של יותר מ-600 מיליון שקל שנועד, ויפה מאוד וטוב מאוד שזה כך, כדי לצמצם את אותם פערים בבריאות מול המגזר הערבי. איך אתה מסביר את זה שבסופו של דבר כלכלית זה לא משלם למדינה? אם לא יכניסו עכשיו את היד לכיס וימנעו סוכרת, הרי ישלמו על זה בריבית דריבית בטיפול בחולי הסוכרת.
אמת, הבעיה היא שתמיד משתכלים לטווח של שנים בודדות. האוצר מתחיל להבין את החשיבות, אבל משתכלים על שנתיים, שלוש, פוליטיקאי לא מסתכל מהי עוד 10 שנים, ובדרך כלל, האוכלוסייה הנוכחית, תהפוך להיות לאסון בעוד 10 שנים או 20 שנה, כשהיא תשלש את עצמה, וכשהקוביד והקורונה יהיו כעין וכאפס לעומת מה שכבר יש היום בסוכרת ובהשמנה. תראה, העלות למדינת ישראל היום על כל אדם שמן, שמן, היא 7,000 שקל. העלות לאדם שמן שהוא גם סוכרתי, עולה כבר ל-10,000 עד 14,000 שקל. ואין שום תוכנית למניעה. ילדים קטנים, ילדים שהם ילדים בגיל 17.
אני רוצה רגע להספיק איתך עוד עניין אחד, סליחה, פרופסור איתמר רז. המועצה הלאומית לסוכרת יושבת בעצמה על תקציבים שמיועדים להסברה ולחינוך. כמה מתוך זה פונה למגזר החרדי?
תראה, אנחנו עוסקים לא מעט בעדה החרדית. אני הייתי לא פעם עם אנשים מהעדה החרדית. יש בהחלט מהלכים של מעיינות הישועה וגופים אחרים לנסות ולתקן. אבל התיקון צריך להיות מהשורש, הבעיה העיקרית של העדה החרדית.
אבל אני מבין בעצם מהתשובה שלך שבעצם אין תקציב שלכם שמוקצה ספציפית לטיפול בנושא של הציבור החרדי.
לא, גם בימיו של השר ליצמן שמאוד עזר לנו, לא היה תקציב, התקציב הספציפי היחיד היה לעדה האתיופית. לא היו תקציבים ספציפיים,
אז זה בעצם הוא אשם? אתה לא יכול להקצות כסף? הפוליטיקאים אשמים בזה שאתה לא פונה לציבור החרדי?
תראה, אני כמועצה לאומית לסוכרת בעיקרון צריך להיות רק יועץ לשר. אני עושה יותר מזה. אני מפעיל דברים, אני מפעיל את קופות החולים. אני בנינו בית ספר לרופאים, חינכנו 400 רופאים, 1,000 מחנכי סוכרת. עשינו הרבה מאוד עשייה. אבל התקציב שלנו הוא כמעט כלום. התקציבים שאני מביא הם תקציבים פילנטרופיים, הם לא תקציבים של המשרד.
והפילנטרופיים האלה כרגע לא מגיע לציבור החרדי.
לא, מגיע, בוודאי, הציבור החרדי הוא חלק חשוב מאוד, ואני מטפל בלא מעט חרדים.
כן, אבל יש, יש תקציב צבוע ספציפית לטיפול באוכלוסייה הזו?
לא, ממש לא. לא של משרד הבריאות למצב ידיעתי, ובוודאי לא של המועצה הלאומית לסוכרת, כי לא טובה תקציבים.
אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, ותודה רבה לך על הדברים האלה, הרחבת ככה את העירייה והסברת, ואני מקווה שבהמשך, בשיחות הבאות שלנו, נוכל להיות אנשי בשורות בעניין הזה. פרופסור איתמר רז, תודה רבה לך על הדברים.
ברצון ובאהבה לעדה החרדית.
בשמחה.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. כל המשפחה מכירה את הלחנים שלך.
אני מאמין, מאמין, אני מאמין, מאמין.
רק המשפחה?
המלחינים.
הלחנתם שיר? שילחו לנו אותו ל-h-strudel93fm.co.il או הקליטו לנו אותו בטלפון 039-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים 3, בקרוב במוצא שחי.
המלחינים.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים, כבר סיפרתי לכם על ההזדמנות הבלעדית לרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה קרקור ושהמחיר צפוי לעלות. רבים מכם כבר עשו את הצעד החכם הזה. עכשיו מחירי הקרקעות באזור אכן רק מתייקרים, שווה לכם לנצל את ההזדמנות לפני שהמחירים יעלו עוד ולחייג עכשיו למלכה השקעות כוכבית 5751. אם יש לכם 149,000 שקלים, נצלו עכשיו את ההזדמנות וחייגו לכוכבית 5751. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו עכשיו בבני ברק. כל סוגי החשמל, מחלקת צבע ענקית, מחלקת אמבט, מבחר עצום של כלי עבודה, ברזים, כל סוגי האינסטלציה, מחירים מיוחדים לרגל הפתיחה. הושע 23 בני ברק.
ריקודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
סוף עונה ותמנון, מבחר גדול של שריגים ופוטרים לנשים ולגברים, 2 ב-80 שקלים. תמנון.
בתקופה מתמשכת של אי-ודאות, אתם בוודאי שואפים להנות מחיים יציבים ומבקשים לחולל שינוי בחייכם, להתפתח ולהתקדם, לחוות העצמה אישית ולממש את הפוטנציאל שלכם. יש לנו בשורה עבורכם. גם אתם מסוגלים להנות מחיים טובים יותר, מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת ומקשר מעולה עם הילדים והחברים. אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי בהנהלת הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם ומרכז מקימי. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים לשינוי המיוחל, ותצליחו להשיג את מטרותיכם בסייעתא דשמיא. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200, ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב3 שקלים, לדוגמה. שתי חבילות כוסות נייר שבמבצע ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
עד שתעלה המרואיינת הבאה, רק נגיד לכם את התגובה של משרד הבריאות, ותכף גם נשמע מה יש להגיד, אבל אתם יודעים מה, לפני התגובה, בואו נדבר איתם. שלום לפרופסור רונית אדוולט. ערב טוב, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות.
נכון.
שלום לך, אז קודם כל תודה, ואני מנסה קודם כל, תכף לדבר על מה משרד הבריאות עושה, אבל בואו קודם כל נבין את הנתונים, כי את מכירה אותם היטב, כמי שמטפלת בנושא התזונה במשרד הבריאות, שיעורי התחלואה הגבוהים בעשרות אחוזים, אנחנו מדברים על בחלק מהמקומות 60-70 אחוז יותר, ביחס למגזר היהודי במגזר היהודי הכללי. איך אנחנו מסבירים, איך מגיע פער כל כך גדול?
תראה, התזונה שלנו מאוד שונה הרבה פעמים בין האוכלוסיות, בין החברות השונות, כאשר אוכלים הרבה מאוד מזון מזיק, מזון אולטרה מעובד, פחות פירות וירקות, פחות גנים מלאים. אז יש גם עלייה, ממתקים יותר נגיד בסופי שבוע, והרבה שתייה מתוקה בסופי שבוע, זה מזיק לבריאות, זה מעלה במשקל, זה גורם לחסרים תזונתיים, זה גורם לעודף של קלוריות, להשמנת יתר ולסוכרת. השמנת יתר היא גורם סיכון מספר אחד לסוכרת, וגם למחלה קשה יותר זיהומית, כמו מחלת קורונה למשל, שהופכת להיות הרבה יותר קשה בקרב אנשים שסובלים מהשמנת יתר. מה שחשוב זה כאשר קונים את המזון למשק הבית, לנסות למצוא את המזונות הבריאים וגם באמת הלא יקרים, ואותם לקנות, ולא לקנות מזונות רק בגלל שהם זולים יותר או שנראה שהם טעימים יותר, אלא באמת להקפיד לרכוש קטניות ודגנים מלאים ופירות וירקות, ולשתות מי ברז, לא לשתות מים מבוקבקים עם כל מיני טעמים, כי הם באמת מזיקים לבריאות, וזו הדרך בעצם למגר חלק גדול מהתחלואות הכרוניות היום.
אז המסר הכל כך כל כך פשוט וכל כך הכרחי לא מגיע כמעט לציבור החרדי. הציבור החרדי לא מכיר, לא יודע את המשמעות, הוא לא חשוף למידע הזה שמשרד הבריאות אולי מוציא החוצה במגזר הכללי, אבל המגזר החרדי לא נהנה מזה.
תראה, אנחנו מנסים לאורך השנה ומשהו האחרונות, באמצעות שני תזונאים שלנו שהם מהמגזר החרדי, להיכנס למרבית אמצעי המדיה הקיימים, ובאמת לכתוב כתבות ולעניין רבנים, באמת בכל הנושאים האלה, יש לנו תוכנית, לבנות תוכנית יחד עם החינוך העצמאי, להטמיע את הנושא של תזונה הנכונה, גם לעבוד מול הסמינרים השונים, ולהכשיר את האימהות לעתיד וגם אנשי מקצוע בתחום של תזונה בריאה, בשביל שהם יוכלו לחזור הביתה ולגדל את הילדים בצורה בריאה יותר, לממש את הפוטנציאל של הגדילה שלהם, של ההתפתחות, של הבריאות שלהם. אז אנחנו מנסים בתקציב שיש לנו, אין לנו הרבה, אבל מה שיש לנו, באמת להקדיש לנושא הזה. והשנה, הפעם ראשונה שאנחנו קיבלנו באמצעות המס של שתייה מתוקה, הקצו לנו תקציב גם לנושא הזה, ואני מקווה שנצליח להגיע לכמה שיותר אנשים מהחברה החרדית.
אבל אני לא מצליח להבין משהו. למה המס הזה שיופנה מתוך המס שישלם הציבור החרדי על הסוכר, על השתייה המתוקה, לטובת קידום בריאות, זה חשוב וזה טוב. אבל למה צריך להטיל גזרות על הציבור, כשיש תקציב למשרד הבריאות, יש תקציב לתוכנית, דיברנו מקודם בחבר הכנסת, אפשרי בריא, ותוכניות אחרות, למה אין ספציפית למגזר החרדי? את אומרת, אין לנו תקציב, אבל התקציב הוא במשרד הבריאות.
לא, התקציב... התקציב הוא לכולם, אבל הוא תקציב שווה לכולם. הוא לא נותן תקציב יתר לאוכלוסייה מסוימת. ואנחנו בעצם באמצעות התקצוב הזה, רוצים לתת תקציב יתר לאוכלוסייה החרדית. אנחנו לא מנשלים אף אחד מהתקציב, התקציב שיש לנו הוא לא גדול, והוא מתחלק בין כל האוכלוסייה במדינת ישראל.
ואת חושבת שלאוכלוסייה של מיליון איש, תקציב של 3.8 מיליון, זה מה שישנה את תפיסת הבריאות? כי אם אני למשל משווה לאוכלוסייה הערבית, שהיא יותר גדולה, נכון? כמעט 2 מיליון איש, הקצו לה 650 מיליון שקל. אז אני לא צרה בהם. השאלה, אם את אומרת, אני עם 3.8 מסוגלת לחולל שינוי בהרגלי התזונה והצריכה של הציבור החרדי. אם מבחינתך את אומרת, אני שקטה עם זה.
קודם כל אני חושבת שצריך לעשות תוכנית מקבילה לתוכנית שנעשתה במגזר הערבי, גם לחברה החרדית, וזה מה שאנחנו מנסים להוביל עכשיו. אבל אני חושבת שכל תקציב שאפשר להקדיש שיעשה שינוי, הוא משמעותי. ואני חושבת גם שלא הכל זה עניין של כסף. יש הרבה דברים שניתן לעשות ללא תקציב, כמו למשל פרסום ברדיו, פרסום בעיתונות, ורתימה של אנשי מקצוע לחשיבות של הנושא. יש הרבה דברים שאנחנו עושים ללא תקציב. רוב ההדרכה שלנו שאנחנו עושים במגזר, בכל המגזרים, היא ללא תוספת של תקציב. היא באמצעות תוכניות טלוויזיה, באמצעות כתבות בעיתונים, ורוב ההשקעה שלנו.
ושם...
אף פעם הוא לא יהיה מספיק בשביל לעשות שינוי נורא נורא דרמטי.
יכול להיות, אני לא יודע, אני גר בשכונה חרדית, גדלתי, יש לי חברים שגרים בערים החרדיות, שאלתי אותם לפני השידור, נתקלתם באיזשהו פרסום למגזר החרדי בנושא סוכרת, בנושא... לא נתקלו, עכשיו יכול להיות שזה קורה באיזשהו עולם, אבל יש איזשהו פער, יש איזשהו כשל, תראי, אני לא צריך ללכת רחוק, הכשל מתבטא, בפערים, בבריאות. בסוף, הסיכוי, ככה משרד הבריאות אמר לי, שהסיכוי של אדם בבני ברק למות מסוכרת, כתוצאה מסוכרת, גבוה בעשרות אחוזים מאשר אדם מעיר לא חרדית.
קודם כל זה נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שגם בתוך האוכלוסייה החילונית, אם פעם היה ערוץ טלוויזיה אחד ואפשר היה להעביר מסר בערוץ אחד, היום יש עשרות ערוצים, יש נטפליקס לאוכלוסייה החילונית, יש אנשים קשה להגיע אליהם גם באוכלוסייה החילונית. זאת אומרת, זה לא ייחודי לאוכלוסייה החרדית שקשה להגיע לאחרון האנשים. ואנחנו מנסים להגיע לכל אמצעי אפשרי, כמו למשל עכשיו ברדיו קול חי. זה אחד הדרכים שלנו להגיע לאוכלוסייה, אז אני מודה לכם שהזמנתם אותי לדבר כאן, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות בכל מדיה אפשרית להיות מאוחדים בעברת המסר של תזונה בריאה, כי תזונה בריאה זה פתרון לחלק גדול מאוד מכל המחלות הכרוניות וגם האקוטיות. אז אם אנחנו כולנו נדבר בכל אחד, וכולנו נדבר על חשיבות של תזונה בריאה, וננסה להימנע ככל האפשר ממזון מזיק, שדרך כלל כולם יודעים שסוכר זה לא בריא, וכולם יודעים ששתייה מתוקה זה לא בריא, וכולם יודעים שממתקים זה לא מזון בריא. אז אם אנחנו כולנו נעשה יד אחת, ואנחנו נמנע ככל האפשר מהמזונות המזיקים, אנחנו כולנו נהיה בריאים יותר, וזו עבודה משותפת שכולנו ביחד. זה לא משרד הבריאות עושה, או רק רדיו קול חי, זה כולנו ביחד צריכים לעשות משימה אחת לאומית.
אני מסכים איתך, ואני לגמרי שם, ולכן אגב, אנחנו ברדיו קול חי, הרמנו את כל הסיפור הזה. לולא היינו מפרסמים את נתוני הסוכרת בציבור החרדי, אני בספק אם זה היה מתפרסם, כי משרד הבריאות לא רצה לפרסם את זה לפני כן, לפני שפרסמנו את זה בעצמנו, אבל רק לסיום השיחה הזו, אני באמת חושב שאת יושבת באותה נקודה בדיוק שהיא מכרעת, שהיא חשובה, ואני בטוח שיש לכם, שאת יודעת להוציא תוכניות מצוינות, כי זה מה שקורה בציבור הכללי. אני רק מקווה שזה יגיע גם לציבור החרדי. ולסיום, בנושא הקורונה למשל, באיזשהו שלב, תוך כדי המגפה, זה לא הנושא שלך, אבל אני רוצה ללמוד מזה, משרד הבריאות הבין, והתחיל לנהל דיאלוג פתוח, שקוף, עם רבנים, עם גדולי תורה, ורתם אותם לנושא החיסונים, לנושא הזהירות בבריאות. יש תוכנית כזאת שלכם לעשות דבר כזה?
לפני שבועיים קיימנו דיאלוג עם כל המשפיענים באוכלוסייה החרדית. היה לנו וואטסאפ בערב שנמשך מעל שעה עם הרבה מאוד אנשי קשר, משפיענים מקופות החולים ואחרים. בנושא הזה הרבה דיאלוג. יש לנו בעוד שבוע מתוכנן דיאלוג עם נשים מהחברה החרדית, באמת לשמוע את הקול שלהם, לראות מה עוד יעזור להם, מה משפיע עליהם, באמת התייעצות. אנחנו מקיימים שיתוף פעולה מלא עם קבוצה של דיאטנים שעובדים במגזר החרדי, ואנחנו נשמח לכל שיתוף פעולה וכל מחשבה על שיתוף נוסף. הדלת שלנו פתוחה, ואנחנו נשמח לשמוע כל מי שירצה לבוא ולהשמיע.
טוב, פרופסור רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, אני רוצה להודות לך, אני מבטיח לך שאני לא אעזוב את הנושא, ואני מקווה שבשיחה הבאה שלנו יהיו בשורות קונקרטיות לבריאות ולאורך החיים ולאריכות החיים של הציבור החרדי. תודה רבה לך.
אמן, גם אני מקווה ככה.
ערב טוב.
בעוד שלמה.
ונוגעים בעוד אספקט של הסיפור הזה, אפשר למנוע סוכרת באמצעות אלגוריתם. באמצעות תזונה שמושפעת מאלגוריתם. מנסים לעשות סדר. שלום מיכל צלח.
שלום וברכה, ערב טוב, איזה כיף להיות פה.
תודה שאת מתארחת, מכון ויצמן, הפרויקט של Day 2. בכמה מילים, מה הכוונה מניעת סוכרת באמצעות אלגוריתם?
אז בואו נחדד רגע את הדברים. בעצם החברה שלנו Day 2 זו חברה שמבוססת מחקר, שבאמת נעשה במכון ויצמן, והמטרה שלו, זה לבוא ולהגיד לאנשים כמונו, אוקיי? מה יקפיץ כן. להם את הסוכר, יותר או פחות, וזה מבוסס על הרכב החיידקים של אותו אדם, הרכב חיידקי המייקרוביום, ועל נתוניו האישיים.
רגע. דיברה לפנייך, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, והיא אומרת, אל תקנו ממתקים, אל תקנו חטיפים, וזהו, ואתם מסודרים. אז את אומרת לי, לא, זה לא רק החטיפים, אלא כל אחד מאיתנו יגיב אחרת, מה אני אוכל גלידה והסוכר שהיא לא יעלה?
אז בוא נעשה רגע הפרדה. קודם כל, מה שהיא אמרה, אני לגמרי מסכימה. אם אנחנו ננקה סוכרים פשוטים, ננקה מזונות מעובדים, ננקה באמת משקעות מתוקים, אין ספק שהסוכר שלנו יתאזן, ואנחנו יכולים גם באמת למנוע את הסיכון לסוכרת. מעבר לזה שסיכון לסוכרת הוא באמת גם בסופו של דבר מגיע גם מהמשפחה לצערנו הרב, אבל באופן כללי אורח חיים מאוד משפיע על זה. מה שאנחנו יודעים לעשות זה לבוא ולהגיד לך רגע, אם בכל זאת מתחשק לך לקחת משהו שאתה אוהב לאכול מדי פעם, אוקיי? אני לא מדברת על לאכול גלידה כל יום בשום פנים ואופן, אני דיאטנית, זה הדבר האחרון שאני אאפשר לאנשים לעשות. אבל אם מדי פעם מתחשק לאכול משהו קטן וטעים, עדיין אפשר ליהנות ממנו בכמות שמותאמת אישית לאותו אדם, עם השילוב שמתאים לו. וזה מבוסס על נתוניו האישיים של בן אדם. כי בסוף תסכים איתי, אנחנו מגיבים שונה לאותה מזונות.
זו הנחה מעניינת שלא ידענו אותה עד לפני כמה שנים. זאת אומרת, תמיד חשבנו שכולנו אוכלים, והסוכר שלנו יעלה בהתאם. אנחנו לא חשבנו שאם אני אוכל משהו ואת אוכלי משהו, ואבא שלי אוכל משהו, כל אחד יגיב אחרת לאותו מזון.
נכון. לאורך השנים, באמת השנים האחרונות, והמחקר פורץ דרך באמת שנעשה במכון ויצמן, בראשות פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב, הוא באמת מלמד שאנחנו מגיבים שונה למזונות, לאותה מזונות. עכשיו בסוף, בעבר, איך התייחסו לזונה? מתייחסים לפריט מזון עצמו ולא מתייחסים לבן אדם. בסוף אתה יודע, כל אחד מאיתנו, לישות בפני עצמה, אנחנו נגיב שונה גם לאותו מזון, כמו שאנחנו נגיב שונה לירידה במשקל, כמו שאנחנו נגיב שונה לאיזשהו משקה שנשתה, כל אחד מאיתנו בסוף...
ומה שאתם מצאתם בעצם, כי זמננו קצר, כשבודקים את החיידקים, חיידקי הקיבה של אותו אדם, אנחנו נדע להגיד לו איך הוא יגיב לאותה ארוחה, לאותו תרכיב שהוא יאכל בארוחה שלו. בדקתם גם... איך ההשפעה בפועל? זאת אומרת, לא רק במעבדה, אלא אנשים שבפועל חיים לפי התזונה שלכם, איך זה משפיע על המדדים שלהם, על הסוכר, על הבריאות שלהם?
בוודאי. אז נכון היום יש באמת מעל 70 אלף לקוחות לדייטו, ובסופו של דבר אנחנו רואים באמת בטווח הארוך שהמון אנשים, וזה מחקר שפורסם ממש לאחרונה, שהמון אנשים שנתמדים לתזונה מותאמת אישית לאורך זמן, מצליחים לאזן את רמות הסוכר שלהם בדם, ומעבר לזה אני אגיד לך יותר, כדיאטנית שעובדת המון זמן בדייטו, אני ממש רואה שאנשים שגם אין להם סוכרת, מצליחים למנוע הגעה לסוכרת על ידי זה שהם שומרים על הסוכר מאוזן לאורך היום, בזה כן, מבוסס על הרכב המייקרוביום, שזה החיידקים שנמצאים במעי, במעיים, ועל הנתונים האישיים של אותו אדם.
אז אוקיי, אז מעניין. את אומרת, בסופו של דבר, ראיתם, היא גם מחקרית וגם על הקבוצה שעליה ניסיתם, את השיפור בבריאות. גילוי נאות קטן, קניתי את זה בעצמי בכסף מלא לפני שנתיים וחצי, ואני נהנה מזה מאוד, כן. אבל אני רוצה להבין ממך, סביבי בציבור החרדי, כמעט לא מצאתי מי שמכיר בכלל את התוכנית. והשאלה היא, אם יש פה תוכנית כל כך מהפכנית שיכולה להציל אנשים מסוכרת, והזכיר הפרופסור בהתחלה, מחלה שהעלות שלה 7,000 ואפילו מעבר לכך שקל בשנה למטופל, למדינה, כן. למה זה לא קורה הרבה יותר בציבור החרדי?
זו שאלה טובה, תראה, בסופו של דבר מדובר באפליקציה בטלפון. Okay. והחשיפה שלנו נכון להיום היא באמת חשיפה יותר ברשתות החברתיות, במדיה, כל מיני, אתה יודע, קמפיינים שיווקיים שעושים אונליין, ושם באמת אנחנו יותר מפרסמים את המוצר. אפשר לחשוב על זה, אתה יודע, אפשר באמת להגיע לציבור החרדי, כי...
צריך להגיד, יש חלק מהציבור החרדי, כל אחד כמובן עושה כמנהג רבותיו והוראת רבותיו, אבל חלקם כן. משתמשים במכשירים מאושרים שמאפשרים גם אפליקציות, וגם כאלה שלא אפשר לפתח, יש מכשירי ניווט של ווייז, שעליהם מתקינים ווייז, שהם לא מאפשרים גלישה, אפשר למצוא פתרונות טכנולוגיים, חשוב להציל כמה שיותר אנשים מהמגפה הזו.
לגמרי. בייחוד שהיא עולה והיא כל כך משמעותית והיא משפיעה באמת על נדבכים רחבים ורבים מאוד שקשורים לבריאות שלנו.
נקווה שהמדינה תעודד את זה, כי שתבין שזה חוסך לכסף. מיכל צלח, מדייטו, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ערב טוב.
להפסקת פרסומות אחרונה ושווים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
כל הישיבה מכירה את הלחנים שלך.
אני מאמין, מאמין, אני מאמין, מאמין.
רק הישיבה? המלחינים, בקרוב במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. כאן, בקול חי.
ביי לפיטנס דנס, להתאמן ולרקוד בניגון יהודי, זה המקצוע שלך. בואי להפוך תחביב למקצוע, במכללה האקדמית בווינגייט נתניה. בריאות, שמחה, פרנסה. לפרטים ובדיקת התאמה, מקומות אחרונים, 03-518-9000, 03-518-9000.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
רציתי לספר כמה שהם היו לי לתועלת. בלי לפרט יותר מדי מה שעבר עליי, הייתי בסטרס מאוד רציני, לא היה לי שליטה על היציאות, ורעדתי ונפלתי. הלכתי קודם עם מקל הליכה, כיום ברוך השם כבר לא צריכה אותו, ואני מקווה שישתפר עוד יותר. תודה לכם וישר הכוח.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
Vive la France, vive la mapecha kinuchit. Yople olala, c'est mefanek. Chadash, yople olala. Yogurt im shkhavot super mefankot batachtit. Tartatan, merengue, limon vetour. Ladat lefargen la'atzmecha, yople. L'or meadrin, yesh tnuva.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להפוויד כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65 בני ברק.
המבורגר 100% בשר בייצור ביתי 03-750-2883.
סוף עונה ותמנון, מבחר גדול של שריגים ופוטרים לנשים ולגברים, 2 ב-80 שקלים. תמנון.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מ3-31 בינואר בחנויות איקאה.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו, שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן, והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:47, 48 דקות כבר. אין אדם נפרד מחברו, לא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו, שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
ברכה.
היום דיברנו בתורנית הרבה על נושא בריאות, האמת שזה בהשגחה פרטית, כי בפרשת השבוע כתוב רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ורשי אומר, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. אבל מה נדבר על דבר הלכה?
אכן נעסוק גם אנחנו בתחום הזה של רפואה, והצורך להישמר ולהיזהר ממאכלים שיש בהם חשש סכנה. יש תשובה מעניינת של רמוי שפיינשטיין משות יגרות משה, שהוא דן בשאלה האם אנשים צריכים באמת להישמר מלאכול מאכלים שמנים ודברים חריפים ביותר משום חשש סכנה, או שמה נאמר בזה מה שאומרת הגמרא במספר מקומות, שומר פתאים השם. אומר משה פיינשטיין שברגע שמדובר בסכנה לאנשים בודדים, אז שם אפשר לסמוך על כך ששומר פתאים השם. אבל ברגע שמדובר במאכלים שהם מסוכנים לרוב בני אדם, או שיש בהם סכנה בריאותית לרוב בני אדם, במצב הזה יש חובה להינזר מהמאכלים הללו משום חשש סכנה. ואז עולה השאלה,
השאלה שלי, אני נשמע את השאלה של הרב, השאלה שלי בעצם, אולי אסור לתת כשרות לצ'ונד בליל שישי, סליחה על הכפירה בעיקר.
זו שאלה טובה לגבי, כשנותנים כשרות, על מה, פעם שמעתי איזה רב שנתן כשרות למי עדן, והשאלה שנשאלה, למה אתה לתת כשרות למי עדן, מה השאלה שם? אומר, נותן כשרות כדי לומר שזה בית מי עדן ולא מים מהברז. אז השאלה באמת, למה באמת, זאת שאלה טובה, על מה לתת קשות ומה לא. אבל פה באמת הדבר הזה מוביל לנקודה נוספת מעניינת, והיא השאלה, מה קורה כשאדם, בגלל שלא בחר מאכלים בריאים, בסופו של דבר הגיע לבית חולים לאשפוז, ומצוקת בתי החולים, אנחנו כולנו, במיוחד בימים הללו, מודעים אליה. והשאלה, האם אדם כזה אולי צריך להיות אחרון בסדר עדיפויות לטיפול, משום שהוא אשם במחלתו? ופה יש תשובה מעניינת של הרב זילברשטיין, שעסק באדם שיש לו מחלת ריאות שנובעת מאישון, מול אדם אחר שמחלת הריאות שלו אינה נובעת מאישון. והשאלה האם להקדים, לתת עדיפות לאותו אחד שאיננו מאשן.
והתשובה?
לכאורה באמת יש מקום להעדיף את האינו מאשן, משום שהחובה להציל נפש נלמדת מי והשבותו לו מצוות השבת עבדה. והשבת עבדה הלכה היא שאדם שמאבד ממונו לדעת, לא חייבים להשיב לו אבדה.
אז אני באמת אכנו, אז מה עם אותו חולה? יש עדיפות בתור או אין עדיפות בתור?
אז לכן בצורה אחרונה אומר לכאורה יש, אבל אם מדובר פה באדם שמבוטח בקופת חולים, היות שבתנאי הביטוח של הביטוח הרפואי אין תעשייה כזה, ממילא מכוח הביטוח הוא חיה, הוא זכה לטיפול כמו כל אחד אחר. אלמלא היה הביטוח הרפואי, באמת הוא היה יורד לדרגה נמוכה מבחינת העדיפות שלו.
זאת אומרת שאם לבניין אחר, אם למשל המדינה הייתה מחליטה שמי שלא מתחסן לצורך העניין, העדיפות שלו תהיה נמוכה, גם ההלכה הייתה מקבלת את זה שאדם צריך להישמר בעצמו, לכאורה.
אם הוא לא דאג לבריאותו שלו, אז באמת העדיפות שלו תהיה נמוכה יותר, אלמלא חוזה הביטוח, שזה כבר סיפור אחר.
הרב שלמה ישול, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. נפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על ההצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. בתקווה ובאיחולים לכולנו לבריאות שלמה, ושכל אחד יעשה את ההשתדלות שלו כדי לשמור על הבריאות. רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ובכל שאלה רפואית תפנו לרופאים. כצבי טסלר, שלום שלום.
חזקים, מחוברים, משדרים.